כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, חברת אורנג' הודיעה, אורנג' העולמית, מפסיקים לפעול בישראל. דבריו של מנכ״ל אורנג' העולמית, שאמר כי הוא רוצה להתנתק מישראל, יוצרים הרבה רעש כאן בתקשורת הישראלית, ובעיקר בקרב עובדי החברה ומאות אלפי המנויים שלה. החברה פרסמה הודעה כי בכוונתה לבטל את הרישיון שיש להם חברת פרטנר הישראלית. ראש הממשלה מגיב וקורא לממשלת צרפת להתנער פומבית מהפעולה האומללה כפי שהוא הגדיר אותה. מנכ״ל פרטנר בישראל אומר כי אם אורנג' יצאו, הם ישלמו הרבה מאוד כסף שחברת פרטנר הישראלית השקיעה במותג ובמוצרים. שמירת השבת בפתח תקווה, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, כותב מכתב לראשי הסיעות החרדיות והדתיות בפתח תקווה, מגיב בעצם על הפנייה שלהם בעניין חילולי השבת של קווי התחבורה בעיר, ומתחייב כי חילול השבת ייפסק. בהמשך עוד עניינים הקשורים לצהל והזהות היהודית שלו, עד כמה הצבא הולך ומתנתק מהמערכת החרדית והאם כך הם פני הדברים. על סוגיית ההתייצבות בצו ראשון לצהל, האם העלייה במספר המתייצבים מידע על משהו, האם הנתונים בכלל נכונים, כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בעקבות הכרזת החרם על ישראל בקרב ארגוני סטודנטים שונים באירופה, ואליהם מצטרפים עוד חברות, אוניברסיטאות וגופים שונים, חברת פרטנר אורנג' העולמית הכריזה היום, מנכ״ל החברה הכריז כי הוא רוצה לנתק את היחסים של החברה עם הסניף שלה בישראל. חברת אורנג' כידוע בעלת סניפים בכל רחבי העולם, באירופה, בארצות הברית ובמזרח התיכון. ההחלטה היא לא על רקע פוליטי, הוא אומר, אבל כאן בישראל כבר ממהרים לקשור את הסיפור הזה לחרם שמושמע בימים אלו באירופה נגד חברות ישראליות ונגד עולם האקדמיה הישראלי. ראש הממשלה היום מתערב בעניין הזה וקורא לצרפת להתנער מהפעולה הזו בצורה פומבית. פגיעה באורנג' הישראלית היא פגיעה במדינת ישראל. עובדי החברה היום יצאו לגל של מחאה וסוג של מפגן תמיכה בחברה. מנכ״ל פרטנר כאן בישראל, איציק בן בניסטי, אומר כי מי שמתנתק היום מאורנג' בעצם אומר כן לאותם ארגונים פרו-פלסטינים, וגם כמובן מאשים את מנכ״ל אורנג' העולמית, כי אם המימוש של הרעיון שלו אכן יתבצע, הרי שאורנג' העולמית יצטרך לשלם הרבה מאוד כסף, מאות מיליוני יורו, כמו שהוא אומר, לחברת פרטנר הישראלית, על שנים של השקעה במותג, במוצרים ובהקמת החברה הזו. אנחנו נחזור אל העניין הזה בהרחבה בהמשך, עד כמה שנוכל לעסוק בהיבטים השונים הכלכליים, ובכלל מה אומר הדין הבינלאומי בסוגיה כזו. אנחנו פונים אל כתבנו קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום, ערב טוב.
כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו קודם כל מסכמים שבוע של תרגיל פיקוד העורף ברחבי הארץ, אבל תוך כדי התרגיל הזה, זה הופך להיות על אמת, כמו שאומרים.
נכון, אבל התרגיל הזה קודם כל צריך להדגיש שאנחנו חווינו אותו, האזרחים, רובנו חווינו אותו במסגרת פיקוד העורף, אבל מתחת לרדאר, כמו שאומרים, היה גם פיקוד רחב מאוד, תרגיל רחב מאוד, של כל פיקוד חיל האוויר. למעשה כל מטוסי הקרב שחיל האוויר, המסוקים, הכלי הטייס הבלתי מאוישים, הכתבנים למיניהם השתתפו, רק כדי לסבר לך ולמאזינים את האוזן, מלחמת לבנון השנייה, צהל פעל במשך 33 ימים כנגד אלפי מטרות באזור לבנון. בכל ארבעת ימי התרגיל אבי, צהל תקף כמות מחומשת ומרובעת וכולי וכולי של מספרים, וכל המטרות הושמדו לפי התרחישים, כאשר כמובן גם ישנם את כל התרחישים של כל הנ"מ הלבנוני והחיזבאלאי וכדומה, רק כדי לסבר את האוזן למאזינים שלנו עוד כמה היקפו של התרגיל הזה רחב. במקביל גם חיל הים משתתף בתרגיל רחב היקף, וזה כמובן בהמשך לתרגיל פיקוד העורף שעליו דיווחנו בהרחבה ושמענו אותו, וחלק גם השתתף בו פיזית, מי יותר ומי פחות. במקביל, כמו שאמרת, באמת מדינת ישראל חובה אמש תרגיל בתוך תרגיל, או פעילות בתוך פעילות, תרגיל של הפלסטינאים הפעם. אין תרגיל שעושים הג'יהאד העולמי, אותם ארגונים סלפים, אולי מילה שנשמעת לא רצינית או מדיגה פחות או יותר, בסך הכל שורה תחתונה זה שווה לג'יהאד העולמי, שבסיסו בסיני, והוא עבר גם לרצועת עזה. שלשום, לפנות בוקר, יום שלישי בלילה שבין שלי לשלישי לפנות בוקר, פושטים אנשי החמאס על ביתו של אחד הפעילים הסלפים הללו, הם מנסים לעצור אותו לאחר שיש להם מידע מהשירות המודיעין שלהם על כך שהוא מתכוון לראות רקטות, מחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים, ואז בתוך המרומה שנוצרת שם הוא מנסה לברוח, לראות עליהם, הם יורים בו והורגים אותו, ואז אתמול בלילה, 21:00, 22:00, הם מחליטים לפגוע באזרחי מדינת ישראל כדי לפגוע בחמאס. בכלל לא קשור למלחמה איתנו, בכלל לא קשור לעיצומים איתנו ולהתעצמות של החמאס כנגדנו. הם יורים 3 רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. ברוך השם, אין נזק ואין נפגעים. צהל מגיב, אמנם בתקיפה כזאת ואחרת, קלה יחסית, אבל בשורה התחתונה באמת זה פעילות בתוכם. אין היום לא לחמאס ולא לחיזבאללה שום רצון ושום עניין לפתח איזשהו משהו רחב וכיף כלפי מדינת ישראל. גם העובדה שיש בידיהם 100,000 טילים לא צריכה להדיג ולהדיר שינה מכל אחד ואחד מאיתנו. צהל למשל מתכוון לפנות בתוך 24 שעות הראשונות, אם יהיה אימות ואם תהיה לחימה, 1.5 מיליון תושבים לבנונים מכל השטח של דרום לבנון, כדי לאפשר לנו פעילות רציפה, כדי שלא נחזור על אותם טעויות של צוק איתן, שרק ביום ה-43 למלחמה הזו אז החלו לפנות את התושבים, ולכן ספגנו הרבה מאוד גם נפגעים, וגם הרבה מאוד קושי היה לפעילות של הכוחות.
אנחנו יודעים בעצם, קובי, מה קורה ברצועת עזה בעקבות ההפצצות הללו. הדיווחים שלהם לא תמיד מדויקים, אבל יש לצהל מידע מה עשו הפעולות שלו?
כן, לצהל יש מידע מאוד מדויק. זה אחת הנקודות המאוד משמעותיות, למרות ששר הביטחון רק ששום בלילה דיבר בצורה מאוד עניינית על ירהב לבכם ועל יגבה לבכם אנשי המודיעין, הוא בדיוק דיבר עם ערב אנשי המודיעין, אבל אנחנו יודעים בהחלט, העובדה שאני מדבר איתך, למשל על מידע שיש בידי מערכת הביטחון היום על 10,000 בתים בדרום לבנון שבהם מאוכסנים מרצאי לחימה. רק כדי לסבר לך ולמאזינים את האוזן, ביום הראשון של מלחמת לבנון השנייה, היה לנו מידע על 250 מקומות כאלו, היום אנחנו מדברים על 10,000. אז כן, תשובה לשאלתך, אנחנו יודעים, יש גם מסרים כל הזמן, אנחנו אמנם מדברים על כך שלא מדברים עם חמאס, אבל בסופו של דבר יש קשר, גם לגבי החיילים שנרצחו, שנהרגו, נרצחו במלחמת, במבצע צוק איתן, במלחמת צוק איתן, גולדין ואורון שאול זכרם לברכה.
אתה אומר שהמידע הזה כולו נמצא כאמור בצהל ומתפרסם בדרכים שלו. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה לך.
תודה וערב טוב.
כך בגזרה הזו, גזרת המתקפות מרצועת עזה, ועכשיו למתקפות החרם על ישראל מבחוץ, מאירופה וממקומות נוספים, ואיתנו מנכ"ל חברת אורנג' ישראל פרטנר איציק בן בניסטי, שלום לך אדוני.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, בעצם עברתם יום ארוך, קשה, עם תנודות שונות בסוף היום הזה, אנחנו מצליחים להבין שאורנג' העולמית עושה הכל כדי להתנתק מכם, אמירה מאוד ברורה של מנכ״ל החברה.
כן, ישנה אמירה שהתחילה כבר אתמול וקיבלה היום אחר הצהריים תאוצה, אבל אנחנו פועלים בישראל, אנחנו חברה ישראלית, פרטנר ישראל, אנחנו בבעלות חיים סבן, איש עסקים ישראלי-אמריקאי, שפועל רבות אגב לאי בידודה של ישראל מהעולם, וכך אנחנו נמשיך לפעול. אנחנו זועמים מאוד על ההכרזות של אורן צרפת, לא במקומה, אבל אנחנו גם מבינים איפה זה מגיע, כמו שפתחת ואמרת, זה חלק ממתקפה כללית שיש היום על מדינת ישראל לנתק אותם מהעולם. וגם אורן צרפת חשופה להפגנות של ארגונים פרו-פלסטינאים שמפגינים מול המשרדים ודורשים בעצם לנתק את ישראל מהעולם. אנחנו מוחים על כך, אנחנו בודקים מה אנחנו עושים ושומרים לעצמנו את כל האפשרויות, איך אנחנו ממשיכים כאן הלאה.
יש גם מסר שאתם בעצם מעבירים היום למאות אלפי הלקוחות בישראל. מהו המסר הזה? מה אתם אומרים היום לאנשים?
אנחנו אומרים ככה, פרטנר היא חברה ישראלית. השימוש במותג אורן הוא שימוש שנעשה כבר מזה 17 שנה, אבל אין לנו קשר לאורן צרפת ואין לנו קשר לאורנג' העולמית. זה מאוד מקובל בעולם שחברות תקשורת משתמשות בשם הזה באורנג', אבל רק לצרכי שימוש מותגי. ולא כחלק מבעלות על החברה. אנחנו מסבירים את זה ללקוחות שלנו ואומרים להם, במידה ואתם תבחרו להתנתק מפרטנר, בעצם שירתתם את אותם ארגונים פרו-פלסטינאים וגרמתם להם לנצח.
אולי ההפך, אולי זה הזמן ניציק לקרוא ללקוחות מחברות אחרות, לבוא ולחזק את אורנג' דווקא בתקופה הזו, מי שמדינת ישראל חשובה לו, ורואה את החרם הזה בסוג של התקפה על ישראל, יבוא ויחזק את החברה.
אנחנו לא קוראים לחברות של ללקוחות, סליחה, של חברות אחרות לבוא ולהצטרף אלינו. הלקוחות בעצמם הצביעו ברגליים ובאו כאות מחאה להצטרף לפרטנר. אני מאוד מכבד את המתחרים שלנו שדווקא היום הפגינו אצילות, לא התנפלו עלינו והבינו שזו מערכה של כלל המדינה ולא של חברה כזו או אחרת. אני חושב שדווקא בעיתות משבר העם שלנו יודע להתאחד ולהצביע ברגליים ולהגיד לא ניתן לארגון פרו-פלסטינאים או לכל אחד אחר בעולם להכתיב לנו את מהלך
העסקים
בישראל.
גם ראש הממשלה מתערב באופן נדיר בעניין הזה וקורא לצרפת להתנער מהפעולה האומללה הזו. יכול להיות שכל העסק הזה יעבור לדרגים גבוהים יותר מבחינה מדינית?
אני חושב שזה צריך להיות ככה, מכיוון שכמו שאמרתי, ההתקפה היא לא עלינו, ההתקפה היא בסך הכל על מדינת ישראל. אנחנו עדים לחברות רב-לאומיות רבות שפועלות באירופה ויש להם נגיעה לישראל, שהן דרשות לנתק את היחסים איתנו. אז בהחלט אנחנו רואים, ואנחנו גם בקשר עם אנשי ממשל, שתומכים בנו ופועלים בכל המישורים.
איציק בן בניסטי, מנכ״ל אורנג' ישראל, שיהיה בהצלחה גם בתפקיד, אתה נכנסת עכשיו לתפקידך, תודה שהיית איתנו כאן הערב.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, צריך לומר שגם הציבור החרדי בסוגיית חברת אורנג' נמצא גם הוא בהמוניו בחברה הזו, וגם לו יש אמירה בעניין, למי שבכלל יש צד בסיפור הזה, אבל ברור שהחברה הזו נפלה קורבן לאותם אנשים שרוצים בימים אלו לעשות חרם כזה או אחר על ישראל, וזה שווה לעקוב אחרי התהליך הזה, אם יצטרפו חברות נוספות לגל הזה, האם אנחנו נראה את הסיפור הזה חוצה מדרגה, ובאמת יהיה כאן ניתוק יחסים בין אורנג' העולמית לזו הישראלית. ובעניין הזה אנחנו רוצים להמשיך אולי לנסות להבין מה קורה כאן מסביבנו בעקבות הסיפור הזה. שלום לגיא בחור, הדוקטור גיא בחור.
ערב טוב.
ערב טוב לך. בוא ננסה רגע להבין, אנחנו מדברים עכשיו על חרם על ישראל, אז זה כל מיני ארגונים פרו-פלסטינאים באירופה שתומכים כמובן בפלסטינים, אבל גם בכל מיני מדינות ערב. אתמול מישהו אמר שהארגונים הללו אפילו לא מגנים את דאעש. מי הם? מה האופי שלהם? מי הם האנשים הללו?
אבל למה אתה כל כך מתרגש? למה אתה הולך בעקבות התקשורת הישראלית שמנפחת את העניין? הרי מה קרה כבר? היו בחירות בישראל, חוץ מזה לא קרה שום שינוי. הרי הדברים האלה היו ויהיו, וחברות ביטלו, וחברות הביאו, וביקורת הייתה, והסטודנטים, יש כל הזמן את התופעה הזאת. להפוך את זה עכשיו לחזות הפוליטיקה שלנו כולה, לחזות חיים שלנו, רק על זה לדבר כל הזמן, הרי זה בדיוק המתנה לאלה שלא הצליחו להגיע למודעות, ואנחנו עושים את זה בעצמנו, אנחנו נותנים...
אתה אומר עצם זה שמדברים על זה והופכים את זה לאישו, אז אנחנו לוקחים כל מיני ארגונים קיקיונים והופכים אותם למני דאמרים.
ודאי, איזה שאלה, הכל פה זה קיקיוני, אתה ראית פה איזה חרם, אז... החוזה, אגב, של אורנג' עם פרטנר הוא לעשר שנים, הוא חודש עכשיו. אז הם אמרו שבבוא העת הם יסירו אותו בעוד עשר שנים. אין איזה משמעות בכלל. הדברים האלה עזויים. זה מכוער. מבחינת הארגונים הללו, יש בזה בוודאי שמץ של אנטישמיות, אבל אני לא הולך לשנות את כל החיים שלי ולדבר רק על זה מהבוקר עד הערב, תבין, זה מגדיר אותנו יותר מאשר אותם. אתה מבין?
אני מבין. בואו נדבר על סוגיות אחרות, שגם הן לא קשורות לזה, אבל הפרשייה הזו של החרם בהחלט נגזרת מהסיפור העולמי המוסלמי שיש כאן סביבנו. ברצועת עזה, אנחנו שומעים פתאום על דאש עזה, על חמאס שנמצא שם, על ג'יהאד איסלאמי שאלה ותיקים ברצועת עזה, ירי הטילים אתמול, עוד פעם המחלוקות בין הארגונים, מי עשה, מה עשה, מה קורה היום ברצועת עזה?
תראה, הדבר החדש שקרה הוא לא מאוד חדש, אבל בהחלט בחודשים האחרונים, ארגון דאש נולד והוא מסגשג ברצועת עזה. מה שאומר לך, שבכל מקום שצהל לא יהיה, יהיה דאש. תביא אותם ליהודה ושומרון, הם יהיו על נדבג, על תל אביב, על ירושלים, על חיפה ועל האולפן שלכם. ולכן הדברים הללו הם הזיות לפנות שטח, במציאות שבה דאש עולה כבר על 50% מסוריה וכמעט 50% מעיראק. אתה צריך להבין את המסות האדירות האלה, והקרבות נמשכים שם כל הזמן. עכשיו, הוא רוצה להשתלט גם על רצועת עזה, ולסלק את חמאס שהוא מתון בעיניו מבחינתו, הוא משת"פ של היהודים, ככה הוא קורא לו. אבו מאזן בכלל מבחינתם זה בוגד שצריך לסלק אותו לכל הרוחות מיד, אין לו שום משמעות. עכשיו, אם מצרים הגדולה מתקשה לעמוד מול הארגונים האלה. אסד נפל בקרב איתם, הרי הוא איבד חצי מהשטח והוא הולך ומסתבב. עיראק קרסה בקרבות איתם. לוב, הארגונים האלה הולכים ומשתלטים. אז חבורת תרמלה, היא תעצור את דאש שמגיע כבר ליהודה ושומרון וגם יגיע עוד יותר. הזיות. לכן,
תגיד, הערכה שלך, הערכה שלך, אני אקרא לזה אפילו תחזית. האם אנחנו, מדינת ישראל, נצטרך יום אחד להתמודד עם הדבר הזה שנקרא דאש?
בוודאי, זה יגיע.
כאן, על הגבולות שלנו?
אבל זה כבר הגיע. עכשיו הוא מטריד אותך מרצועת עזה, והוא לא יוותר. יש לו דרישות מחמאס. כל הדרישות לא יענו, הוא יפגע בישראל. וישראל ממולכדת פה. עכשיו, לגבי חזיתות אחרות, אגב, גם בעזה, הוא מדבר עלינו, אבל הם מתכוונים לעצמם, הם נלחמים אחד בשני. לגבי חזיתות אחרות, למזלנו, הם עסוקים עם עצמם הרבה יותר משהם עסוקים איתנו. למעשה הפכנו לגוף אלמנט שולי פה. הסונים והשיעים והשיעים נגד הסונים והסונים נגד הסונים, וארגונים כנגד ארגונים וארגונים כנגד משטרים. כך שכרגע אנחנו בעדיפות
די אנחנו צעד ג' כרגע.
אבל כן, אבל לא אוהבים אותך. למזלנו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר משהם לא אוהבים אותך.
המטרה הסופית של דאש היא מה? להשליט את תורת השריעה, את האסלאם הקיצוני על כל הלכותיו, על העולם כולו? זה הדגל? זה המטרה?
בהחלט, בהחלט. על אירופה, על המזרח התיכון כולו, חיסול כל המשטרים, להגיע לארצות הברית, להשליט את המדינה האסלאמית גם שם. בסוף, אחרי שגומרים את הכל, בעוד 700 שנה, אז הם יגיעו אלינו. זה בערך סדר הגודל, יש להם יעדים הרבה יותר דחופים. אבל שים לב מה קורה, המזרח התיכון כולו כבר השתנה, המדינות נעלמו, קמו מדינות חדשות, אלו בהחלט תרחישים שלא יאומנו, אבל המערב ממשיך לדבר על ישראל, וזה באמת הדבר החשוב והבוער ביותר, כולל אובמה, שהרים ידיים במאבק מול דאש, זאת האמת, הוא כמעט לא עושה שום דבר, והארגון הזה רק ממשיך ומתחזק, מתחזק אגב, בציוד שלל שהוא לקח מהאמריקאים, מהצבא העיראקי, מגורמים אחרים שהאמריקאים העבירו להם את הציוד. אז זאת הבעיה כרגע, והיא רק הולכת ומתגברת.
שאלה אחרונה, מי מממן את כל העסק הזה?
של דאש?
כן, של דאש, כן, זה מיליארדים.
זה ארגון עשיר. הארגון הזה הוא עשיר, אבל לא רק הוא, גם ג'בת הנוסרה וגם ארגונים אחרים.
מאיפה מגיע הכסף? מה, זה איראן?
לא, איראן זה שיעים, אלה ארגונים סונים. תראה, קודם כל, לדאש יש הרבה מאוד שדות נפט, גז, מתקנים, והוא מוכר. הוא מוכר כל יום לטורקיה ולאסד. אסד נלחם בו וגם קונה ממנו אנרגיה, זה לא יומן, אבל ככה דברים עובדים במזרח התיכון. שנית, בשטח של המדינה שהוא הקים יש כבר 20 מיליון תושבים, והם משלמים ניסים. זאת מדינה, יש לה טריטוריה. אז גם אלה סכומים אדירים. ועדיין, ההוצאות שלו לא מאוד גדולות. נשק הוא מקבל מהאמריקאים, כל הזמן משתלטים על בסיסי צבא של הצבא העיראקי, ויש לו הרבה מאוד מתנדבים שמגיעים מכל העולם, אז הם לא מושכים מזכורות. והנה לך ארגון עשיר. לגבי ג'בהת א-נוסרה, המתחרה הסוני שלו, הם נתמכים על ידי טורקיה וסעודיה, ומקבלים גם נשק מהגורמים האלה. כך שאתה רואה פה מערכת שלמה שניצבת מול הארגונים, והם לחלוטין לא לבד.
וזה מדהים לראות את הסיפור הזה מאותו אביב ערבי בקהיר, איך זה יידרדר והתפשט על כל העולם משם ולו וטוניס ועכשיו תימן, דרך סוריה ואפגניסטן.
גם לבנון,
זה... ולבנון.
גם לבנון וירדן נכנסות לתמונה. היום היו קרבות קשים באזור ארסל, תבין. אלה קרבות כבר בלבנון, לא בסוריה. 5% משטח לבנון כבר כבוש בידי ג'בהת א-נוסרה ודאעש. היום היו קרבות, והלבנון, חיזבאללה יש לו עשרות הרוגים, זאת מדינה נוספת שהמערבולת בולה.
כן, ורק אתמול צבא לבנון קיבל משלוח נשק גדול מארצות הברית, זה בדיוק מתחבר לדברים שאמרת קודם.
שיעבירו לדאעש, תשמע, דאעש צריך ציוד, צריך הספקה, אין מה לעשות. הוא רגיל לציוד אמריקאי.
אכן. המזרחן הדוקטור גיא בכור, תודה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לסוגיית ההתייצבות בלשכות הגיוס, אבל לא זה העניין, על כך כבר דובר ועוד ידובר, וזה גם עניין שגדולי הדור הביאו את דעתם. אנחנו מדברים על תקצוב ישיר של תלמידי ישיבות רק למי שמתייצב. האם בכלל האמירה הזו היא נכונה או לא? אנחנו עם הרב אברהם בוימל, שלום לך.
שלום וברכה.
מהוועדה להצלת עולם התורה, המידע הזה שמתפרסם נכון, שיש עצירת תקציבים לבחורי ישיבה שלא מתייצבים בלשכת גיוס?
כן, אכן כן.
כלומר, משרד החינוך מקבל רשימה שמית של משה, דוד ואהרון ויוסף שלא התייצבו, ויודע איך לעצור להם את התקציב.
כן, לא צריך פה הרבה ידע איך לעצור תקציב, בחור שלא מתייצב לשכת הגיוס, אגב זה היה צפוי שיקרה במוקדם מאוחר, כמה עצוב שזה קורה בזמן שחברי כנסת חרדים מכהנים בתוך קואליציה, ודווקא אז אני לא מאשים, כי באמת זה דבר שבעצם קשור לחוק, והיה אמור להתבצע איך שלא יהיה, אבל כמה מפתיע ומעניין שזה בדיוק שחברי הכנסת החרדים נכנסים לקואליציה, ולאותם משרדים אגב, כן, סגן שר החינוך, כמדומני הרב מאיר פרוש יושב במשרד הזה, ודווקא עכשיו קורה הדבר הזה, כן.
אוקיי, מעניין, האם הבחורים האלה שלהם הם עוצרים את התקציב, הצביעו לרב פרוש בכנסת?
באמת מעניין.
אני רוצה לשאול אותך, אם המשמעות הזו שעוצרים תקציב תלך ותחריף, האם זה ישפיע בסוף על ראשי ישיבות ועל... כל מי שאמור לממן את הישיבה בסוף, ויאמר לבחורים, אנחנו לא עומדים בזה, לכו להתייצב.
תראה,
האם יוזמי החוק יצליחו במשימה שלהם?
תראה, אני רוצה לענות על זה בצורה כזו. דבר ראשון ככה, לפי החוק הקיים, אז זה לא אמור להתבצע רק כנגד מי שלא התייצב בפועל. מי שמכיר ומתמצא היטב בלשון החוק, ובפרט בתשובת המדינה לבגת שם זה הובא ברחבה יותר, אז בעצם זה יהיה בצורה כזאת. אם לא עמדו ביעדי הגיוס, אז הקיצוץ יהיה לכל אלה שאמורים היו לעמוד ביד הגיוס. זאת אומרת, גם בחור שהתייצב לקחת, גם בחור שהתייצב לקחת פטור, או דיחוי, כמו שאלה שמתייצבים לשכות הגיוס, אז אמור להיות בעצם אחד מתוך אלה שאמור לעמוד ביעדים. רק כמובן, אם יעמדו ביעדים, אז הוא פטור. אבל אם לא יעמדו ביעדים, אז הקיצוץ אמור להיות בצורה רוחבית על כל שכבת הגיוס. אז במוקדם ובמוחר אני חושב שזה מאוד קרוב, אנחנו נראה את זה, זאת אומרת, לא באופן ממש אישי על מי שלא התייצב, אלא כל הישיבות אמורות להיפגע מזה, בגלל ש...
כלומר, עכשיו אתה אומר זה אישי רק על מי שלא התייצב, אבל זה ילך ויתרחב לגבי כל עולם הישיבות, אם לא יעמדו בידי הגיוס.
בהנחה וילכו לפי הספר, אז לפי הספר, לפי החוק היבש, ככה זה אמור להיות, כן.
אני רוצה לצרף אל השיחה את הרב דוב פוברסקי, שלום לך הרב פוברסקי.
טוב.
בעצם נשאלה כאן שאלה שהנה הסיעות החרדיות נכנסו לקואליציה, הגיעו להישגים בהסכמים הקואליציוניים, ודווקא במשמרת שלהם הסיפור הזה יוצא לפועל.
כן, אבל השאלה יותר מעניינת, הרי מדובר לשיטתם של הפלג הירושלמי הזוי, מדובר פה ביהרג ובל יעבור.
בלי הזוי ובלי כינוי ובלי ביטויים. בואו נדבר בכבוד. בואו
נדבר בכבוד, אוקיי. מדובר פה במצב של גיוס שהם הגדירו אותו כי יהרג ובל יעבור. אז אני שואל, ישלם ויעבור? כאילו, אם התקציב, התקציב זה מה שיקבע את העתיד של הדבר שהוא כל כך עקרוני, כל כך מהותי.
לא, אדרבה, הוא אומר, אתה שומע שלא, כלומר, גם אם לא יהיה תקציב, לא מתייצבים, זה לא אמור לשבור אדם שהוא מאמין אידיאולוגי.
אבל אנחנו רואים שכן, אנשים שאנשים הולכים כן ומתייצבים בסוף הדבר, הוא אומר שלא, אבל אנשים כן מתייצבים, כי הם מבינים שאחרת לא יהיה תקצוב.
על בסיס מה אתה אומר את זה? על בסיס מה?
ועכשיו, איך הם מצפים בכלל שהנציגים החרדים יסייעו בידם, כאשר הנציגים החרדים לא מאמינים בקו שלהם, והנציגים החרדים לא קיבלו את המנדט מאותם אנשים.
הרב פוברסקי, רגע, כבר מגיע...
סליחה רגע, הרב פוברסקי, מאיפה הנתונים שלך שהבחורים האלה כן הלכו להתייצב?
כן, זה מה שרציתי לשאול. מאיפה הנתונים?
אני קורא את הנתונים האלה, ואני...
איפה אתה קורא אותם?
אני גם קורא אותם במקומות שנכתבים, במדיות השונות, וגם אני שומע...
ברור שאתה קורא דבר שנכתב. אני גם שומע מראשי הישיבות, ומבני הישיבות,
שאנשים האלה אין להם ברירה, והם ניגשים, ומתייצבים, ולמעשה...
הרב פורסקי, בוא נתחיל פרה-פרה. אמרת שקראת דבר נכתב. אני משוכנע שאתה קורא דברים נכתבים, לא דברים שלא נכתבים. רק תאמר לי, איפה נכתב מה שקראת? אחר כך אני אעבור איתך לראשי ישיבות שאתה שמעת אותם באופן אישי. איפה קראת את המידע הזה? תביא לי,
בבקשה. קראתי במדיות השונות שמתפרסמות. במדיות
השונות שמתפרסמות.
תקשיב טוב, אתה שואל, אני עונה. אחרי זה בדקתי את ידידיי מנהלי ישיבות וראשי ישיבות שאני מכיר.
רגע, אתה קראת היום כתבה שעלתה למדיה בערך בזור השעה 2:00, והספקת מ-2:00, אתה יודע למה אני מתכוון. ומ-2 בצהריים עד עכשיו ישבת, עשית 5 שעות טלפונים עם כל ראשי הישיבות, ואני משקיע שהם הגעת למסקנה הזאת. הרב פוברסקי, אתה לא נשמע אפילו מצחיק, אני לא מדבר על רציני, אתה לא נשמע מצחיק.
רק שנייה, רבותיי, עומד כאן על הקו בן אדם בשם הרב פוברסקי שידוע ומוכר, Okay. ואומר, אני בדקתי, אז מה עכשיו אתה פוליגרף שאומר לא בדקת, זה מצחיק?
אני לא פוליגרף, אני רוצה להגיד לך משהו,
אוקיי.
שבן אדם עולה לשידור,
אתה יכול לקבל את זה, לא לקבל את זה.
זה פלג עשוי, מספיק, אז כל הרצינות של הדברים שלא יבטל למילה הראשונה.
אתה רוצה לשמוע, מ-2 בצהריים עד 7 בערב, אפשר לעשות 4-5
תלפונים. אני יודע, אבל אני שוכח, זה מה שעשית באמת.
אתה רוצה לשמוע או אתה רוצה לדבר? ולקבל תשובות ברורות. שהמגמה היא ללכת ולהתייצב, ושכל הדבר הזה היה פרסה אחת גדולה, והפרסה הזאת הסתיימה. פשוט אנשים מבינים...
הרב פוברסקי, אתה מודע ששבוע שעבר היה כנס של 100 בחורים, דווקא מישיבה ספרדית, לא מזוהה עם הפלג ההזוי הירושלמי, וישבו סביב שולחנות 100 בחורים שבוע שעבר שלא מתייצבים מלשכות הגיוס? גם זה עשית בחמש שעות האחרונות בטלפונים שלך? גם אתה מידע, זה אתה יודע?
אני הכל מודע, אבל אני יודע שבאת
שאתה מודע, לא חשבתי שאתה לא מודע, אולי לא עשית בחמש שעות טלפונים מאותו ראש ישיבה גם כן.
אוקיי, רבותיי, לא, רק שנייה, אתם פשוט מתווכחים, סליחה שאני אומר, מתווכחים אם הוא כן הוא התקשר או לא התקשר, ועזבנו בכלל את המהות, והמהות
היא... זה לא הנושא בכלל,
זה לא העניין, העניין הוא כזה...
עובדה שכל עוד שהייתה אפשר
להילחם,
לא על חשבון תקציבים, הכל היה בסדר.
אני רגע רוצה להחזיר את השיחה שלנו לתלם הסטנדרטי. הרב פוברסקי, הטענה פה היא כזו. במוקדם ובמאוחר, על פי החוק, למרות שמתייצבים ומשתפים פעולה עם המתכונת הזו, אם לא עומדים בידי הגיוס, כל עולם הישיבות יסבול ממחסור בתקציב. אז נכון שכרגע מתחילים בקבוצה שלא מתייצבת בצו ראשון, כאות אזהרה, הנה אנחנו כבר מממשים את העניין, אבל זה יגיע לכולם. אז אין כאן עניין של התייצבות או לא התייצבות, אתה רואה שההתייצבות לא תגן על הבחור ישיבה כדי לקבל תקציב.
אני לא מעלה על דעתי שתהיה ענישה קולקטיבית, כי זה גם לא יעבור עוד מבחן בגץ. אתה יכול לאנוש ישיבה או קבוצה שאינה מצייתת ולא מתייצבת לצו ראשון, אתה לא יכול להניש בצורה קולקטיבית כולם. בוא נשווה בין אוניברסיטה, אוניברסיטה מסוימת, בן גוריון, לא תמלא אחר הוראות מסוימות להניש את האוניברסיטה
בר אילן. אז בואו שנגיע לגשר הזה נדבר ונשאל האם זה ריאלי או לא, ובגץ יאשר או לא. ואני רוצה לשאול אותך, הרב בוימל, הגישו שבוע שעבר נתונים, הצבא הגיש נתונים לכנסת ולבגץ.
נתונים מאוד עצובים.
נתונים שמספר המתגייסים החרדים עולה.
נכון, הם מאוד עצובים. הם נתונים שאומר שבשנה האחרונה הצליחו לגייס כמעט להגיע ליעד הגיוס. ובואו לא נשכח שיעד הגיוס מדובר בבחור...
כלומר, עם כל הקמפיין, רק שנייה, בואו נחדד את האיתה, בואו נחדד את העצב שבנתונים האלה.
נכון.
עם כל ההסברה נגד הגיוס ונגד הצבא והחרדקים וכל העניין הזה ביחד ששטף את הרחוב החרדי בשלוש שנים האחרונות, בכל זאת יש קבוצה של זה. מאיפה הם באים? אתם יודעים? זה בחורים סטנדרטיים? זה בחורים שעזבו את הסטנדרט?
זה בחורים סטנדרטיים, וזה רק מוכיח את זה שהמלחמה צריכה להיות מלחמה כוללת, לא רק קבוצה מסוימת ללחום את המלחמה הזאת.
השאלה היא איזה סוג של בחורים הגיעו לשם?
בוא, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, ידידי היקר. אם היה מצב שמועצת החכמים של ש"ס, אגודת ישראל, דגל התורה, הייתה מכריזה בפה אחד, יום אחרי הבחירות, יום אחרי ההפגנה הגדולה.
אנחנו לא נותנים עצות פה לגדולי הדור. לא, אנחנו לא נותנים כאן עצות.
אז נכון היה ברור לך מאליו שלא היו עומדים ביד הגיוס?
הרב בוימל, אני לא נותן עצות לגדולי התורה.
בלי עצות, אני שואל אותך,
אם הם היו עושים ואם הרבנים היו, זה לא קבוצה של פוליטיקאים. אנחנו מדברים פה על גדולי הדור, וזכותם להגיד מה שהם אמרו, ואם אמרו משהו, אז זה מה שהם רצו לומר, והעצות שלך, מה הם היו צריכים לעשות, לא רלוונטיות.
אני חושב, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני חושב שזו זכותי וזו חובתי ברגע הזה של שידור, לחדד את העמדה של גדולי הדור, שאתה מבין לבד שאותם אני עומד ומייצג, שטענו בתוקף, שהמלחמה חייבת להיות כוללת ללא שום
זה שרות. בסדר, זה לגיטימי וראוי ומבורך שתחזק
לא
את דברי רבותיך.
לא היינו רואים את יד הגיוס הזה שעמד בהתמלך, כן, חד משמעי. חייבים לומר את זה,
אוקיי,
אין
רגע, שאלה אחת, האם אתה יודע, כמי שמתעסק בנושא הזה יום יום, איזה אופי של בחורים הם הקבוצה הגדולה הזו שהתגייסה בשנה האחרונה? איזה סוג חבר'ה אלה? זה בחורים שעזבו את חברון ופונוביץ' ומי?
אני אענה לך, צר לי לומר לך. אבל אתה חייב לתת בי אמון בשביל לשמוע את הדברים.
עד עכשיו אתה זה שמתאים לחוסר אמון ברב פוברסקי. אני מאמין לשניכם.
בדיוק, לכן זה מה שאני אומר. אני לא יושב כרגע עם נתונים שאני יכול להעביר לך אותם יד ביד, אבל אתה חייב להאמין לי בזה. מדובר באברכים מתוך כוללים של ספרדים, כן, בעיקר ספרדים. חייבים לומר את זה בקול גדול וצלול. מי שנפגע עיקרי מיד הגיוס האחרון שהתממש זה חבר'ה ספרדים. זה בחורים ספרדים שלומדים בישיבות טובות, יכול להיות שהם לא לומדים בחברון ולא בפונוביץ' וגם לא בחדרה, אבל הם לומדים בישיבות ספרדיות טובות, ויש היום המון משאבים וכוח אנוש שמגיע לאותם בחורים ומפתה אותם ללכת לגדודים. קח את למשל, כן, את גדוד החרדי הגבעתי שנפתח שנה שעברה. אתה יודע, פתחו את הגדוד הזה כמעט לפני שנה עם 50 חבר'ה, זה היה גדוד אחד ויחיד בתוך גבעתי. עכשיו, כן, עכשיו אני מדבר לך על נתונים מלפני שבועיים, זה עומד בארבעה גדודים שבכל אחד יש למעלה מ-80 בחורים. אתה יודע במה אני מדבר? אתה יכול להאמין על דבר כזה?
וכולם חרדים? וכולם חרדים?
כולם חרדים, אבל כולם חרדים.
זה יותר חרדים מהנחל החרדי?
יותר חרדים מהנחל החרדי, וצריך להסביר את זה בצורה נורא פשוטה, ואני אסביר את זה.
הרב פוברסקי, אתה סגן...
הרב, רגע, תקשיב ידידי. אני מקשיב. לפי החוק החדש, בשביל להיות חרדי, אתה צריך ללמוד שנתיים לפחות בין גיל 14 ל-18 במוסד חרדי. זה נתון יבש. בנחל החרדי, כל המזרחיסטים, וכל כל מיני אפילו חילוניים שישבו שם, היות והם ישבו בקבוצה הזאת שקרויה הנחל החרדי, הם הוגדרו כחרדים.
הבנתי.
לפי החוק החדש זה לא קיים, נקודה.
אוקיי. הרב פוברסקי, אתה סגן אלוף במילואים, ואתה מכיר את המערכת הצבאית, יש איזשהו פתאום צמיחה כזו של חרדים סטנדרטיים, שאנחנו אומרים חרדים, אנחנו מתכוונים לחרדים, לא ליד, לא כמעט, לא שבבניקים, לא חרדים. יש באמת מאות כאלה היום בצבא?
אני רק מאוד מבקש שהרב בוימל ייתן לי לכבד וייתן לי לדבר, כמו שאני שתקתי ולא הגבתי מילה אחת במהלך דיבורו. אז ראשית לגבי הנתונים, הנתונים לא מדויקים. בואו נתחיל עם כך. הנתונים לא מדויקים כי הצבא לא תמיד יודע, ובוודאי לא מערכת הסטטיסטיקה של המדינה, לא יודעים לעשות את הניתוחים הנכונים. דוגמה למשל, שהם אומרים שיש עלייה, עלייה ממתי? אם זה עלייה משנים קודמות, או זה עלייה ביחס לירידה שהייתה? אז לפי הנתונים שאני יודע, אז הירידה היא ביחס לירידה שהייתה. זאת אומרת, אם סתם דוגמה, מספרית, לא, וזה לא נדייק בה. אם לפני כן היה 2,000, ואחר כך הייתה ירידה של 1,000, והיום 1,200, זה נקרא שיש עלייה של 20%. אבל אנחנו מבינים שזה לא עלייה אמיתית. זה אחד. שתיים, אנחנו לא, אנחנו מברכים את אלה שמתגייסים, אם הם אלה כאלה, שהם הפסיקו ללמוד, והם רוצים לצאת לשוק העבודה, והם עוברים דרך הצבא, מוצאים עבודה בצבא, או שעושים את הצבא, לשם בדיוק חיוונו. אנחנו לא רואים בזה שום בעיה. אנחנו לא רוצים שיעזבו בחורי ישיבה את ספסל לימודים, וילכו לצבא, זה בוודאי שאנחנו לא רוצים, וזה גם לא מה שקורה.
Okay.
הם בחורים שקמים ועוזבים את הישיבה בגלל מה שקרה. הרי לא קרה כלום. מה שהיה זה מה שיש. תמיד התייצבו לצו ראשון שני, ותמיד עשו את אותם מעשים, ולא היה גידול. הגידול שקיים גם...
שמענו את דבריך בקשב רב, הרב פוברסקי.
אני חייב לא להתאפק. סליחה, תתאפק. הדבר האחרון, יש גידול טבעי של המגזר החרדי, של הציבור החרדי, ומילא יש גם כן עלייה טבעית של המתגייסים. וגם... הפלג הירושלמי, עם כל ההפגנות שלו...
הזוי, שלחת לומר הזוי.
אני לא אומר הזוי, לא.
תשמרו על הרמה.
לא שכחתי, אני חושב את זה, אבל אני לא אומר את זה, כי אני מנסה לכבד אותך. אז הפלג הזה, שניסה למשוך בצורה קיצונית את הציבור, הציבור התנער בו, וחלק מהתוצאה השלילית שלו זה...
טוב, הדברים של שניכם ברורים ומובנים, אני חייב לקרוא תגובה שכותבים לי מדובר צהל, מהגדוד שדיברנו עליו מגבעתי, ועכשיו אני מקבל תגובה שרוב המתגייסים מאופיינים גם לובשי כיפות סרוגות, דתיים לאומיים וחסידי חב"ד. יש פה עוד טקסט קצת ארוך, אבל לא מיותר, זה לא רלוונטי לצורך השיחה שלנו.
הוא אשר אמרתי, הנתונים לא...
לא, יכול להיות שיש שם גם חרדים, כן, אני לא פה, אנחנו עכשיו לא, אין לנו זכוכית מגדלת ואנחנו לא בודקים כל דבר, אבל כן, אני אומר לשניכם, שווה לבדוק את הדברים האלה כדי לדעת על מה אנחנו מדברים. הרי
שכל אחד משקיע... מאיתנו יסתכל ברחוב שלו ימינה ושמאלה. אנחנו רואים עלייה, אני לא רואה. אני אסתכל על השכנים שלי, אני אסתכל על השכונה שלי, אני אסתכל על המשפחה, על החברים, על המעגלים מסביבי. אין עלייה. אין, לא, אנחנו לא רואים את זה. בפועל אנחנו לא רואים את זה.
אוקיי, אלו הם הדברים. אנחנו נחתום את השיחה שלנו בנקודה הזו. הרב אברהם בוימל מהוועדה להצלת עולם התורה, והרב דוב פוברסקי, סגן אלוף במילואים. תודה רבה לשניכם.
ערב טוב,
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם סגן ראש עיריית פתח תקווה, אוריאל בוסו, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך, אבי, ערב טוב למאזינים.
סאגה של חילולי השבת בתחבורה הציבורית בפתח תקווה עומדת להסתיים?
כן, אכן, האמת היא שקיבלנו תשובה למכתב שהפנינו ושפורסם גם אצלכם וגם בשאר ערוצי התקשורת. לשר התחבורה על כרסום בשמירת סטטוס קוו בפעילות התחבורה הציבורית בשבתות ובפתח תקווה, הן מבחינת הקווים שמורשים היסטורית לפעול, רק רחיבו את הפעילות שלהם, הוסיפו, תגברו אותם שזה הפריע, והיציאה והכניסה של הקווים ביציאת השבת, כיתות השבת. וזהו, משרד התחבורה אכן, מרי חן, מנהל הרשות הארצית, שלח מכתב שהוא הונחה על ידי השר ובדקו, ואתה יודע, הם הודו שבניגוד להנחיות אכן יצאו לפני צאת השבת, ואנחנו נעקוב אחרי זה, ואנחנו מוודאים שזה יעצור. וזה חשוב, כי אם לא שמים את הלחיצה בזמן הנכון, אז אנחנו אחר כך מתחילים, ומתברר שגם כן שם בוחנים אותנו מדי פעם, וזה חשוב לתת את הדעת.
הרעיון המקורי של משרד התחבורה היה להפעיל חלק מן הקווים במסלולים מסוימים. מה הנימוק שאתם התנגדתם, סטטוס קוו, או שאמרתם כי הקווים הללו עוברים גם...
קודם כל סטטוס קוו. סטטוס קוו מדובר, נכון שיש תגבורת, יש קווים מסוימים שבחינת חירום, צריך לזכור שיש את בלינסון והשרון, מרכזים מפורים, פתח תקווה ועורק שמחבם בין הרשויות, אבל פתאום היה לפני הבחירות דיברו על איזה קו 5 שעבור מכפר קסם להתחיל ולעבור את כל השעון כולל לתוך פתח תקווה, והקו המטרופוליני החדש הוא קו 1 שמתחיל דרך התוואי של הרכבת הקלה העתידית, הוא מתחיל מפתח תקווה בואכה בני ברק, עמת גן, חולון וכולי וכולי. צריך לזכור דרך אגב שקווים שעוברים ז'בוטינסקי עוברים גם כמו שטח בני ברק, אבל ישנם קווים שהם נכנסים בתוך העיר, זה לא חוצה רק בפרוור פתח תקווה ופריפריה. ואנחנו, אני חושב שביקשנו, כמו שהובר בתשובה ובמכתב ובפנייה שלנו, א', לא להרחיב את מה שאושר היסטורית מנימוקים אפילו אלמנטריים. דבר שני, את הקווים הקיימים שכן יוצאים במוצאי שבת, מי מרשלם לצאת חצי שעה לפני, ונכון ששבת יוצאת מאוחר, אבל השעון ידוע והזמנים נקובים, ועל זה צריך לתת הדעת.
אכן.
נעננו בחיוב במקרה.
ישר כוחכם, והנה מנעתם חילול שבת המוני וגדול, והמשיכים לשמור על קדושתה של השבת גם בעיר פתח תקווה, הרב אוריאל בוסו, סגן ראש העיר, תודה רבה לך. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית הערב, נספר לכם כי קבוצת המשפיעים בשידור חי כל הזמן באתר כל חי, כמדי ליל שישי. תודה לסטי פלד העורכת, תודה למנדי אור על הביצוע הטכני, ולכם מאזינים שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.